קנינו דירה ראשונה, סדר גודל של 650.
625.
625,000 שקל.
מחיר הדירה.
היו להם תיווכים, ליוויים, עניינים וכאלה. הייתה להם גם דיירת שהיא מאוד מאוד בעייתית. מכרנו את הדירה בערך ב-850, אם אני לא טועה.
840.
840. כן. והם הביאו הון עצמי של 200,000 שקל.
220. טוב, אחרי כל ההוצאות, עם הבלגן, כן. עם הכל, 150,000.
150, תוך שנה וחצי. כמעט 100% על הכסף.
ברוכים הבאים אל הפודקאסט נדל"ן והשקעות, איתכם שוהם לוי, וכרגיל יריב פז, מנכ"ל ובעלים של פז גרופ. מה קורה?
מה העניינים? הכל בסדר?
מעולה.
איזה פרק אנחנו? אתה לא זוכר, אה? נכון? בגלל זה לא אמרת את המספר, תפסתי אותך.
אבל פעם באמת מתקרבים לזה, כן.
יאללה, סבבה.
טוב, אז היום איתנו שחר טל.
שחר טל.
שהוא משקיע בנדלן, והוא עוסק בשיקום אורתופדי, שזה מעניין גם הקשר ביניהם. אז אהלן, שחר, מה נשמע?
בסדר גמור, מה שלומך?
מצוין, מצוין. אז אנחנו באים לספר את הסיפור שלך, ולתת הרבה מאוד דרך למשקיעים. אז טוב, תספר לנו קצת על עצמך, מה אתה עושה, ואיך הגעת להשקעות בנדלן?
מבחינת התעסוקה שלי זה... אין לה שום קשר לנדלן, כמובן. מתעסק עם אנשים, עם פציעות, עם... כאבים של אנשים, ואיך הגעתי לנדלן, בוא נגיד שזה תחום שתמיד תמיד עניין אותי. אני באופן אישי די רוצה לבנות את ה... אם אני אגדיר את הפנסיה שלי בחלק משמעותי ממנה דרך נדלן.
שהיא קרובה, כי אתה לא צעיר.
שהיא קרובה בהחלט. אני מקווה שבגיל 40... מקווה שבגיל 45 אני זה, אני אצא לפנסיה.
וכמה אתה?
38.
יאללה, אני מאחל לך.
כן, אז תראה, הם הגיעו אליי, הם עשו, אתה יודע שהעליתי את הסיפור שלכם בטיק טוק, ואתה יודע כמה צפיות זה עשה?
לא.
אתה לא יודע?
זה חרדים שקנו?
לא, זה לא, זה מעל 200,000 צפיות, הסיפור שלהם, אתה יודע, ידעת את זה?
לא.
טוב, אתה מבוגר, אין לך טיק טוק, הוא בפקס הזמנתי אותו היום.
יפה.
כן, לא, אבל הם קנו דירה, הם שלושה אחים.
שאתה שלישים.
השניים החכמים לא יכלו לבוא היום, אז הם שלחו אותו כי יש להם קריירה אמיתית.
וואי וואי, אבל הנה הוא הכי רחם, הוא בא לפה גם ללמוד.
לא, אז הם קנו דירה, באמת עכשיו בלי צחוק, בשיטת השלישים. מה זה שיטת השלישים? שיטת השלישים זה שיטה שבה... שלושה אנשים, הם במקרה הזה הם אחים גם, אבל זה לא חייב שיהיה קרבת דם, שקונים דירה, ובעצם הם יכולים לקנות עוד דירה ועוד דירה ועוד דירה ועוד דירה, ואין מס רכישה ואין מס שבח, ויש 75% מימון על כל אחת מהדירות, לא משנה כמה פעמים עושים את הדבר הזה.
עד שרשות המסים באה ואומרת לך...
עד שדופקים לו בדלת, כן.
אבל פעמיים אתה אומר אפשר. טוב, יאללה, אז
לא, בוא... לא, אבל אין מקרה כזה שקרה, שאני יודע שזה, בכל מקרה, זה הסיטואציה, ויש איזושהי, לא יודע אם זה פרצה בחוק, או שחשבו על זה מלכתחילה, אבל זה הדבר. הם קנו דירה, שיפצנו קצת בקטנה.
בקטנה
כן,
סידרנו.
ואפילו עברנו קצת איזושהי בעיה, נדבר על זה גם, שהכל לא חייב ללכת חלק והכל. מכרנו את הדירה ברווח, וקונים עכשיו דירה שהיא חדשה. נכון?
נכון.
זהו, טוב, תודה רבה לך שחר.
תודה.
סך הכל.
יאללה, נו, תן לו לדבר, נו.
יאללה, דבר אלינו.
אז איך זה התחיל?
איך הגעת להשקעות נדלן?
כן, איך זה התחיל?
איך הגעתי להשקעות נדלן או איך הגעתי אליך?
להשקעות נדלן בכלל, כי זו דירה ראשונה להשקעה שלכם.
אז קודם כל, מבחינת השקעות נדלן, אז כמו שאמרתי, זה מבחינתי היה הצעד הראשון בלהתחיל לבנות משהו לכיוון... כחלק מתהליך לבנייה של, לא יודע אם להגדיר חופש כלכלי, נראה לי קצת buzzword כזה, אבל לבנות את העתיד קצת יותר בכיוונים נוספים, חוץ מקרן השתנות וכאלה.
לדאוג לצד הפיננסי, כן. שיהיה לך איזושהי מעטפת, שיהיה לך, איך פעם תיארת לי את זה, באחד הפרקים הראשונים אני זוכר, איך? שלכמה רגליים יש לך סידה, יש לה רגל אחת.
למרבה רגליים.
ובדיוק, אתה רצית להפוך להיות מרבה רגליים.
נכון, אבל למה עשיתם את זה בגיל, כאילו, יחסית מאוחר?
אני לא חייתי בארץ. אז אני חזרתי לארץ לפני 5 שנים. אז תכלס, התחלנו את התהליך איתך, בוא נגיד לפני 2. אז הייתי 3 שנים בארץ. ובגדול, אני זה שדי משכתי את האחים לתוך זה. בהבנה שכאילו קודם כל בוא נכניס רגל לתוך הסיפור, ואז משם נתחיל להתקדם. בגדול, לא ממש, אני, יש לי קצת רקע גם בתחום העסקי וגם מהלימודים, למדתי פיננסים, השקעות וכו'. באוניברסיטה בארצות הברית. וכשהתחלתי להסתכל בעצמי על נדלן, וקצת נסעתי והסתובבתי, גם אז הסתכלתי עוד לפני שהכרתי אותך, נסעתי לקריית ים, והסתובבתי בקריית ים, וקצת ראיתי. בסוף אמרתי עצמי, אני צריך, כמו שאני במקצוע שלי, ברמה שאני נמצא בה, ואנשים מגיעים שאני ייקח אותם ויקח אותם מנקודה A לנקודה B. ככה אני חושב שאני גם צריך למצוא מישהו שכמה שאני חושב שאני מבין, יודע, יש מישהו שחי את זה הרבה יותר ממני. אז המחשבה הראשונה הייתה, אוקיי, בוא נמצא מישהו שיכול לתת לי את המעטפת הזאת.
אז הוא לא מצא, ואז הוא התקשר אליי.
הוא התפשר. טוב, אף אחד לא עונה לי, אני אדבר עם יריב.
טוב, מזל שאני איתו. הוא תמיד זמין, אין לו עבודה.
אין לו חיים. הוא גם עכשיו מקליט הפודקאסט בערב. והנה גם הכלב עוד פעם.
אז זהו, אז אני חושב שככה הכיוון היה.
ואיך משכת את האחים שלך ושכנעת אותם? ותספר לי גם, האם הם בכלל לא היו בזה בכלל, לא היו בהשקעות? מה, כאילו, איך התהליך? כי לא פשוט להביא עוד שני שותפים להשקעה הזאת, אפילו שהם אחים שלך, או אולי דווקא בגלל שהם אחים שלך זה הרבה יותר קשה.
אני חושב כמה דברים. מבחינת האחים, אחד, נראה לי שהם קצת סומכים עליי, אז באופן כללי. עשינו השקעה בשוק ההון, שאת שוק ההון הכרתי קצת הרבה יותר מנדלן, עדיין, אני חושב. עשינו השקעה באיזשהו משהו בשוק ההון, בתקופת הקורונה, ויצא לנו השקעה טובה, וזה היה מין מומנטום כזה של אוקיי, זה קרה, התקדמנו, ואז התחלתי לדבר איתם על הנדלן, ואז בעצם יצרתי איזשהו כללים גם להשקעה. זאת אומרת, מה הסיבה שאנחנו משקיעים, איך אנחנו מקבלים החלטות, כל מיני דברים כאלה, כדי שלא יהיה לנו שום חיכוכים או שום דבר אחר כך בהמשך. אז הגדרתי איזה שהם דברים, כי חוויתי את זה על עצמי עם שותפים בעסק, והבנתי שיש דברים שצריך או החלטה מלאה של כולם, ואם לא מצליחים, יש איזשהו רוב, עשינו איזושהי נוסחה כזאת.
אתה הבאת אותם?
מה זאת אומרת?
אתה הבאת את שניהם, כאילו היה קשה לך לשכנע אותם לבוא לנדלן, או שזה היה יחסית קל?
אני חושב שהם היו סקפטיים, לא מתוך הסקפטיות אם זה אפשרי, יותר מתוך פחד כזה. איך זה יהיה, מה יהיה, על מי אנחנו סומכים, מי ימאמו. ובעצם שבדקתי, שקיבלתי את השם שלך, ואז התחלתי לבדוק, אז אחרי שעשיתי את כל הסבב בדיקות שלי והלכתי ועשיתי את הפגישה עם הבחור שעבד אצלך אז, אז באתי אליהם עם הכל ואמרתי, אוקיי, תקשיבו, זה מה שזה נראה. וואלה, נראה אופציה בשביל להתחיל את הצעד הראשון. ודי זרמו.
ואז כמו, בטח, רגע, והמחשבה לחלק לשלישים. הגיע בהתחלה, בהתחלה, או שבהתחלה חשבתם, רגע, שנייה, או שבהתחלה אמרתם, טוב, בוא נקנה כל אחד דירה, מה עבר לכם?
לא, אז כמו שיריב כבר למד להכיר אותי, אני אוהב לחפור לתוך דברים לעומק.
אתה יסודי.
כן, אני חושב, אני מנסה, וכשהתחלתי לחשוב על הקטע עם האחים, אז יש לי עוד חבר שהוא יועץ משכנתאות, והוא משקיע בעצמו בנדלן, ובחור די רציני, וכשקשקשתי איתו על זה, אז הוא אמר לי, תקשיב, אם אתם הולכים שלושה, אז רק שתדע שזה, היו לי לקוחות שעשו, קנו דירות בשלישים, וכך הם יכולו לקנות עוד אחד ועוד אחת. ואז התחלתי לצלול לתוך החוק הזה, ואני חושב דיברתי גם איתך, דיברנו עם איזה שלושה עורכי דין שונים, וממש להבין כאילו לגמרי את הסוגיה הזאת. וברגע שהבנו שזה המצב, אז אמרנו, יאללה, קופצים על זה בשלישי, כאילו, בשלישי.
בוא נעשה את זה, וגם כאילו, כמו שאתה אומר, לאנשים שחוששים, איזשהו פיזור סיכון, לא
יהיה. כן, תראה, אני אגיד לך, לפתוח עסק עם עוד שני שותפים, זה בעיה. כי אתה יודע, שאתה מנהל עסק, אז אתה יודע,
כל יום, לכיוון שלו.
בכל יום יש בעיות, וכולי וכולי. אני יכול להגיד לך עליהם, שעברנו בעיות, ותכף נדבר על זה, כי לא הכל כזה ורוד בנדלן, אבל הם כאילו נראה על פניו, לפחות בעיניי, תמיד מאוד מאוחדים. כאילו מה שהוא אמר עכשיו, עכשיו אני מבין באמת, שאם הוא לא יסכים למשהו, אז זה לא יקרה, והשניים האחרים לא יתבאסו עליו, ואותו דבר כאילו אחד מהזה. לכן שאם עושים את הדבר הזה בשיטה של שלישים, באמת חשוב א' לראות עם מי אתה עושה, כי במהלך הזמן אנשים מתגרשים, מתחתנים, נכנסות נשים, יוצאות נשים, אנשים עוברים שינויים. אתה יודע, זה נדלן, זה לא...
ואז כל אחד הוא צריך גם להכניס את האישה שלו שתחתום?
בדיוק, ואתה צריך...
איך זה עובד?
כן, לא, אני אסביר לך, אנחנו בדיוק בסיטואציה שעשינו את האישור עקרוני לעסקה הבאה.
כן.
אז רגע, אני אספר רק על העסקה, לפני שנדבר על העסקה הבאה, רגע.
רציתי רק להגיד לגבי האישה, כאילו, אם...
בדיוק.
כי בזמן ש... לפני שאנחנו קנינו, היינו אני ושני האחים, שנינו לא התחתנו עדיין. בזמן שהחזקנו את הדירה, גם אני התחתנתי, וגם אח השני התחתן.
זה יופי, אתה רואה כמה ברכה זה מביא?
כן. אני לא ניכנס לרכב עכשיו, על כל הסיפור של הרכב, אני אשאיר אותו בצד.
נכון, אגב, זהו.
לא אביך אותך עכשיו.
נכון, נכון.
בכל אופן, אז לפחות לגבי האח, כרגע אנחנו הולכים לרשום את המשכנתה על שניהם, לא עליי.
הם כאילו דירה שנייה הוא מדבר, כן, לא הראשון.
כן, כן. אנחנו מדברים עכשיו על דירה השנייה, והוא התחתן, אז בעצם אשתו צריכה לחתום ויתור,
כן.
ויתור זכויות, בשביל שאנחנו נוכל לעשות את זה.
כן, אוקיי.
עכשיו, להם יש הסכם ביניהם, ומה שהם מסכימים ביניהם זה עניין שלהם.
אוקיי, כן, לא להיכנס.
זאת אומרת, אם נמכור, הכסף שנכנס לו מהחלק שלו, זה עניין שלהם מה הם עושים עם זה. אבל מבחינת העסקה שלנו, היא חותמת ויתור במשכנתה ובזכויות של הדירה, במעמד החתימה של המשכנתה.
כן.
בכל מקרה, הם הסתדרו מאוד טוב, שלושתם תמיד.
כמו דירקטוריון כזה.
אה?
דירקטוריון האחים.
זה קטע, תשמע, הם לא... וניסיתי לסכסך, לא תגיד שלא.
לא
הצלחתי, לא.
הם כבר רבו לפני 30 שנה ביחד.
ועברנו דברים. אם נדבר רגע על העסקה שלהם, אז בגדול קנינו, אני יכול להגיד את המספרים?
בטח.
קנינו דירה, אולי אני לא אדייק קצת, אני לא אזכור בדיוק, אבל קנינו דירה ראשונה, סדר גודל של 650, הכל.
625.
625, 1,000 שקל.
מחיר הדירה.
בדיוק, זה היה מחיר הדירה. היו להם תיווחים, ליוויים, עניינים וכאלה, והייתה להם גם דיירת שהיא מאוד מאוד בעייתית. מכרנו את הדירה בערך ב-850, אם אני לא טועה.
840.
840.
איך אתה סורך את המספרים?
כן. והם הביאו הון עצמי של 200 אלף שקל.
220
אלף שקל, והם יצאו עם רווח של 180.
טוב, אחרי כל ההוצאות עם הבלגן, כן. עם הכל, 150 אלף.
150, תוך שנה וחצי. כמעט 100% על הכסף. כאילו 80% על הכסף, בזמן הזה היה שכירות, אבל זה לא היה כזה פשוט.
למה?
כי הייתה לנו, הוא יספר...
אז כמו שיריב אומר, קיבלנו דיירת בירושה.
כן.
וזה התחיל מזה שסיימנו כבר את העסקה, העברנו את הכספים, אנחנו באים לקחת, מדברים עם הדיירת, טוב, תקשיבי, עכשיו את צריכה להעביר לנו את השכירות. לא, אני משלמת, היא המשיכה לשלם לבעל הבית הקודם.
למוכר. היא המשיכה לשלם את השכירות למוכר.
וואו.
למוכר,
כן.
וואו.
כן.
אוקיי, עברו איזה חודשיים, שום דבר לא זה, נסענו אליה לחיפה עם חוזה לדירה, אמרנו, זהו, מעכשיו חוזה חדש, אבל היינו צריכים להמשיך את החוזה הקיים, זאת אומרת, את אותם תנאים וזה, לא יכולנו לשנות לה
okay,
את השכירות okay. וזה, והייתה בעייתית כי גם שילמה רק אז מזומן או משהו כזה, okay. ואז...
לא מקובל להם, רק צ'קים הראש, כן.
Okay.
ובקיצור, סיימנו את התקופה של אותו חוזה, ו... תייעצנו איתך כזה, מה אתה אומר, מה עושים זה, אז אמר, תשמע, אם היא משלמת הכל זה, מה אכפת לנו שתישאר? אוקיי. אז אמרנו, יאללה, תישאר. אבל היא אמרה, טוב, אני אעשה העברה בנקאית.
עכשיו, אנחנו נגד זה תמיד, אם מדובר על דיירים חדשים. ובכלל, בגדול, שמגיעים דיירים חדשים, אז אנחנו עושים להם את הבדיקה של ה-BDI, ורק אם הם עוברים, ואנחנו עושים לדיירים האלה ביטוח, אז אין את המקרים האלה. המקרה הזה, פעם אחרונה שזה קרה, למעט הוא, פעם אחרונה שזה קרה, זה היה לפני הקורונה. בסדר? זאת אומרת שאנחנו לא רגילים בכלל למקרה הזה, שדיירים שלא משלמים.
אוקיי.
ואז גם העלינו את הסחירות, והכל היה נראה על פניו בסדר. היא גם עד אותו זמן גם שילמה.
שילמה.
לא היה לנו איזשהו מידע כזה או אחר שהוצפינו איזושהי בעיה. ואז איך שחתמנו את החוזה החדש, היא הביאה גם צ'ק ביטחון, הכל, והפסיקה לשלם. עכשיו, זה היה גם תקופה מאוד לחוצה אצלנו בחיים, וזה הדברים, אז כזה, ואני בסופו של דבר מנסה...
לפחות עבר לך צ'ק ביטחון גם.
אל תדאג, הוא לא עבר.
הוא לא עבר.
לא, אין בעיה.
זה חמוד, רואים שאתה לא בזה. אם היא לא משלמת שכירות, גם הצ'ק ביטחון לא עובר.
אבל אז יש הוצאה לפועל והכל, מה? אין דבר.
אז זה לא כזה פשוט. זה לא כזה...
לא, אז זהו, לא היה לנו צ'קים.
עברנו איתה הרבה. תקשיב, להתעסק עם הדיירת הזאת, זה היה כמו שאתה מתעסק בערך... נניח, אנחנו כל המאות דירות שאנחנו מנהלים, להתנהל עם דיירת אחת כזאת, זה כאילו כמו לנהל עוד כמה מאות דירות כאלה.
וואו.
זה התנהלות...
קיצור, זה, המקרה הזה בא לתאר את המצב שדברים לא הולכים כמו שצריך.
לא הולכים כמו שצריך.
ועדיין אפשר להרוויח.
ועדיין אפשר להרוויח, כי צריך להסתכל בסופו של דבר ולא בזה. אבל זכותם יאמר באמת שא', הם לא היו עצבנים כאילו באף שלב. אתה יודע, יכלו לבוא אליי ולהגיד לי, תגיד, מה זה הדירה הזאת? מה הבאת לנו? עבדת עלינו? רימית אותנו? ולא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. והם פשוט חשבו בכל רגע נתון, חשבנו ביחד, איך אפשר לנהל את הסיטואציה הזאת, שבה הדיירת בסופו של דבר לא תהיה. עכשיו, אתה יודע, זה דיירת שאומרת לנו, כן, מחר, כן, מחרתיים, כן, הנה עוד שבוע. כן, הנה, תדבר עם הבוס שלי בעבודה, כן, הנה, תדבר עם פה, ואיתי, ואיתו, והיא אומרת לי, אני סגרתי איתו ככה, ואיתו סגרתי ככה. בקיצור, סלט אחד שלם, נכון?
למה זה היינו ארבעה? בין ארבעה לחמישה חודשים, לא קיבלנו ממנה כלום. ומפה בא, אני חושב, גם מערכת היחסים שנבנתה ביני לבין יריב, אבל גם ה-trust, כאילו האמונה שלי ביריב, כי וואלה, אני חושב שלא היה יום שלא היה לנו שיחת טלפון, מה המצב, איך מתקדמים. מה היא אומרת, איך מתקדמים.
זה מלחיץ, בוא. כן, באת, השקעת פעם ראשונה.
זה פעם ראשונה.
נכון, שוכחם זה היה פעם ראשונה?
כן.
באחים שלך יותר צעירים ממך?
כן.
הרגשתי את זה. ואז הם אומרים, טוב, תקשיב, מה, פעם ראשונה השקענו. בוא נה, איך נפלנו? לא? זה מה שחשבתם.
זה מה שחשבתם?
תשמע, זה גם היה. זה גם היה כאילו...
יש כאילו קבוצה בלעדיי של כללות וזה, לא?
ברור.
יריב, לא הוגן.
ברור. ו... אני כאילו לא יודע עד כמה... אפשר לעשות קאט כאילו, או שזה...
לא, לא, אין קאט.
דבר!
לא, אני לא יודע, כי אתה יודע, היה
כל הסדר, דבר.
סבבה.
גם את זה נשאיר.
שחקנו על זה בפרק הקודם, שגם אין פה עריכה, אין פה כלום. כי לערוך פרק עולה כסף. אז אין לנו, אז הכל טוב.
יש ניתוף של המצלמות.
יעבור פה עוד מעט, עובר פה לפעמים זה שראש הממשלה עם סירנה שומעים, הכלב קופץ עליך שומעים, דבר חופשי, אין עריכה.
אז זהו, אז בקיצור, אחרי מלא לחץ, עורכי דין, עניינים, נכון?
על הדיירת, נגיד, כן.
לדיירת, כן, שלחו לה מכתבים ועזרות וכולי, וגם יריב הצליח להביא את החברת ביטוח, בעצם הם די גם נתנו לנו גב בהתנהלות מולה.
החברת ביטוח מה? של הסחירות? של
הסחירות, כן.
אוקיי. מה, הם יכולים להיכנס אחר כך שיש בעיות?
לא, לא, אבל הם עזרו לנו.
הם עזרו לנו. הם לא חיסו אותנו, אנחנו לא קיבלנו מהם כסף או משהו כזה, אבל הם עזרו לנו עם
המשפטית. יפה, מעניין. אוקיי.
טלפונים לחצו עליה המון, ובסוף הצלחנו איכשהו להגיע למצב שבא איזה מישהו ועזר לה להעביר את הדברים, הוציא אותה מהדירה, אבל אז היא גם לא הסכימה להביא את המפתח.
לא הסכימה להביא את המפתח. על פי חוק... לא, 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 ממש לא. על פי חוק, תקשיב טוב, על פי חוק, אסור לך להיכנס לדירה, כל עוד היא לא באה ונותנת לך את המפתח, למרות שהיא לא שילמה.
וואו.
כן. עכשיו תקשיב, הם כאלה ילדים טובים, הם חמודים, באמת, שלושתם.
בית טוב, רואים.
מה? כן. וכאילו אני אומר להם כבר לפני, בואו נכנס לדירה. בוא... זה מה שרצית שנערוך, שלא נגיד?
כן.
שפרץ לא תמונה? כן, אז הוא פרץ לדירה, אני בסדר. סתם, סתם.
שמע,
לא, אבל
היום...
תקשיב, כן. אני בקטעים האלה נכנס אצלי כאילו האגו, באמת. אני מרגיש כאילו הדירה היא שלי, וכאילו היא עובדת עלינו. אתה מבין שהיא באה והיא אומרת, כן, הנה, פוגע, מחר, מחר.
היא, כביכול זה כאילו פוגע בשם שלך, שאת
לא, לא, לא בשם, לא עניין אותי
לא,
השם.
היו
לא,
היו ימים באמת. בשיחות טלפון, הוא אומר, אנחנו כזה טוב, בוא נחכה עוד איזה יומיים, עוד
כן,
שלושה,
לא נראה.
הוא
מחכה.
מתקשר, הוא אומר לי, תקשיב, אני מרגיש כאילו, זאת הדירה שלי יותר משלך.
כן, זה מביא לי עצבים.
אתם כאילו, למה אתם מחכים? בואו כבר נתקדם.
כן, אז ההוא לא מסכים, זה לא
מסכים. בפחד, בזה, כן, אחד אמר, תשמע, אני לא יודע, בואו נלך בצורה רגילה, דרך בית משפט, זה, חצי שנה עכשיו אנחנו נהיה בלי לראות שקל מהדירה, עד שבסוף עשינו את ההחלטה הזאת של להיכנס ולהחליף את המנעול.
שהיא לא הייתה כבר בדירה.
היא לא הייתה בדירה, ויש...
אבל דיברתי עם האיש לוודא שהיא לא בדירה, עם ההוא שעשה לה את המובינג, הצלחנו להגיע לבן אדם הזה, שעשה לה את המובינג לדירה
כן,
אחרת,
כן.
אבל הרייטים שלה כאילו נשארו בדירה. ותכלס כאילו על פי חוק, אסור לנו לגעת ברייטים האלה. תיאורטית, עד היום, זה עבר שנה מאז, כן? אסור היה להם כאילו פלוס מינוס להיכנס לדירה. תבין?
החוק
הוא דבילי. כן, בגלל זה, דרך אגב, ביטוח, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב.
אז הביטוח מסדרים את זה, נגיד, אם לוקחים?
בקטעים האלה, הביטוח מסדר את זה, והוא גם שלם חסרירות. אבל פה, היא תיארת שקיבלנו בירושה, אז כאילו אי אפשר היה לעשות את זה מההתחלה.
כן, וגם לא נעים להציע אותה. מה נגיד, מוציאים אותך כי...
לא, אז בסופו של דבר היא עזבה. לקח לי כמה ימים לשכנע אותם שהם, יאללה, בואו נחליף צילינדר, ועפנו לה את הרייטים. איפה הרייטים?
גם אחרי שהחלפנו...
חלק מהרייטים של הפור.
גם אחרי שהחלפנו צילינדר, עוד חיכינו.
כן, והוא גם חיכה, הם חמודים כאלה.
מה? אולי, זה... מה אתה עושה? זה בסוף דופק אותך. בדיוק, אתה משלם משכנתה, אתה נתקע.
אתה משלם משכנתה והכל.
היית הכי בסדר.
עכשיו, הם רגועים, הם חמודים והכל, ואני עצבני, כאילו הם מלווים אותי, ואני בעל הדירה, ואני עצבני.
הם עשו לך ליווי משקיעים.
עשו לי, כן.
אנחנו בסוף.
בוא, זה הזוי, זה שלך, ואתה לא יכול לגעת בזה, זה הזוי.
כן, כן.
אתה יודע, אני קראתי על זה, מישהו שלח לי על זה משהו, שבארצות הברית עשו את זה. ברגע ש... הרי העניין זה החוזה שכירות. עכשיו, אם החוזה בעצם משפטית, היא עברה לחוזה. כן. אז החוזה לא קביל. נכון?
אתה לא יכול... מה, לפי רגע, ישראל או לפי ארצות הברית?
אני לא יודע, אני רק אומר. אני אומר
נכון, היא, ועדיין אתה לא יכול.
היא עשתה הפרה יסודית של נכון. החוזה. זאת אומרת, החוזה משפטית לא קביל.
לא.
יפה.
הוא לא נכון. ואז... לא, לא נכון מה שאתה אומר. לא, לא קביל. הוא... זה לא נכון.
רגע, זה שהיא יכולה להישאר בדירה, אני אשאר בדירה, אבל החוזה לא קביל.
נכון, אבל היא יכולה להישאר בדירה.
בסדר. כן. ואז קראתי על זה, זה לא היה בארץ, כן? שאותו בעל הבית שנתקע עם דייר, אמר, אוקיי, סבבה, אתה לא יוצא. בסדר, החתים את עצמו, החתים מישהו אחר על חוזה שכירות.
כן.
שהתחיל כאילו זה, ואז הוא פשוט אמר לו, כך, לך כנס לבית.
כן, אבל הוא לא ייכנס לבית, כי יש מישהו.
לא, אז הוא אמר, יש לי חוזה, לך אין חוזה, כאילו החוזה שלך כבר לא קביל. לא יודע אם זה אפשרי, זה לא אפשרי, אבל זה...
זה לא כזה אפשרי. בכל מקרה, בישראל אתה לא יכול לנתק חשמל, אתה לא יכול לנתק את המים. אני הצעתי את כל הדברים האלה, אבל נכון, בוא ננתק חשמל.
ואז אם הוא לא משלם, זה החוב עליך כאילו?
לא, החוב הלך עם הדיירת של הזה. אבל אתה לא יכול לנתק לה את החשמל, כאילו אתה לא יכול חוקית. אני, למרות שהצעתי את זה, בוא ננתק לה את החשמל, בוא ננתק לה את המים, בוא, כאילו, כי אתה יודע כמה בן אדם יכול לחיות בדירה בלי חשמל ובלי מים, שגם אסור לעשות את זה בגדול, אבל אין מה לעשות, זה אי אפשר להישאר שהיא לא משלמת. בקיצור, שמנו לה את הרייטים, איפשהו, נכון?
מה, באנו עם מסעית.
מסעית.
עכשיו, באנו עם מסעית, העלינו את הרייטים על המסעית, שמנו את זה להורים שלי מאחורי הבית, בזה יש להם איזה מין שכחה כזאת, שמנו את זה שם, ההורים שלי אמרו, רק תעטפו את זה שלא נראית אחרה הזה, סליחה.
כן.
וזהו, זה עמד ככה מעל חצי שנה.
נלכה בסוף?
לא, לא שמענו ממנה מאז כלום.
לא, חסמה אותנו בטלפון, חסמה,
כלום, לא עונה, לא כלום, אפס. תיאורטית? כאילו זה יכול להיות עד היום.
הייתם יותר בסדר, אפילו באתם והבאתם לתר הייתים.
כן, הכל.
מה, גם נתנו עם הודעות, הם הכל. כאילו, החזקנו ברייטים עוד חצי שנה.
בגלל שאתה יותר מדי בסדר, אז אנשים מנצלים, אבל
מי נביך את זה? לא יודע אם זה קשור. תשמע, היו פה כמה בעיות. היו פה בעיות שפה, כי היא אתיופית, בלי להעיד על אף מגזר כזה או אחר, אבל היה בעיה של הבנה בשפה. קיבלנו אותה בירושה מהמוכרים שלנו, שלהבנתנו היא גרה שם כמה שנים. אבל מה שחשוב לדעת זה שבנדלן, מה שאפשר ללמוד מהדבר הזה, שהרבה דברים קיצוניים יכולים לקרות, זה הסיפור הכי קיצוני שקרה לנו בשנים האחרונות איתה, ובכל זאת מה שמשנה זה כאילו בסופו של דבר, שלכל דבר יש פתרון, כי בסופו של דבר הדירה נמכרה, אתה יודע, תיאורטית גם אם הם היו משאירים את הדירה נעולה, נעולה, לא מקבלים שכירות אפילו לא יום אחד, אחר כך הדירה הוזכרה והכל בסדר. נכון, הוזכרה...
אז אף אחד לא מפצה אותך על זה.
מה זה? אף אחד לא מפצה, אבל בגדול המחירה בדבר הזה, קודם כל תראה כמה הדבר הזה חשוב לעשות ביטוח, 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 לבדוק את הדיירים כמו שצריך.
ביטוח שכירות, אתה
אומר. ביטוח שכירות. לבדוק את הדבר הזה, וגם שבסופו של דבר, כל דבר כזה הוא בא לפתרון, גם אם לא עושים
ביטוח. אוקיי, ואם היה ביטוח שכירות, הם היו מוציאים אותה יותר בקלות?
הם היו מוציאים אותה, זה לא היה משנה גם אם
לא היו מוציאים אותה, הוא היה מקבל אני מקבל את הכסף.
הבנתי, ואז הם היו שוברים את הראש ומפעילים עליה טבעת לחץ ומוציאים אותה.
כן. כן. דרך אגב, הדבר שגם הכי הקפיץ לנו, פתאום אני נזכר בכל הסיפור הזה, שהתברר לנו שהיא הכריזה בכלל על היותה, או שהיא בתהליכי פשיטת רגל.
נכון, זאת אומרת שכאילו...
היה לה כבר תיק הוצאה לפועל. אמרה לי, כן, נגיע להסדר, אל תדאג, יהיה הסדר, וכאלה וזה, ומסתבר שדרך בהוצאה לפועל, אתה יכול לדעת את לפי תעודת זהות. והיא בכלל בזה, אז הרגשנו שאין עם מי לעבוד, שהיא לא אומרת יום ולילה, אומרת... זה ובסופו של דבר הפוך, אבל בסופו של דבר חשוב שלכל דבר יש פתרון, ולקח לנו קצת זמן, נכון? כמה חודשים?
כן, לקח כמעט 5 חודשים. ו...
אז איבדתם 5 חודשי שכירות?
משהו באזור, כן.
יופי, ו... כן. לא יופי, לא כזה יופי, ולמרות זה הצלחתם לצאת...
ואז היה שם עבודה רצינית של לפנות את כל העניינים שלה, ובעיקרון כשקנינו, שראינו את הדירה, אז יריב כאילו אמר, תקשיבו, כאילו הדירה תצא ונעשה פה שיפוץ כזה, שיפוץ נחמד וזה. ואחרי שכל זה קרה, יריב אמר, תקשיבו, בואו, נגיד המטבח היה גועל נפש, אני לא הייתי מסוגל, כאילו באמת. ויריב אמר, אמרנו, טוב, בואו, חייבים להחליף את המטבח. הוא אמר, בוא תן לי להכניס כמה אנשים לראות את הדירה לפני שאנחנו זה. בסוף, כל מה שעשינו היה הצבע, סידרו את החשמל, okay. הוא סידר קצת קוסמטיקה, וזהו בגדול. ואז יריב אמר, אני רוצה עוד שתוציאו עכשיו על שיפוץ מסיבי יותר, בואו נשאיר את הדירה ככה, נראה מה קורה. ווואלה, לא יודע, okay. צ'יק צ'אק יחסית הוזכרה.
מצאנו קונה. עשו אקזיט, ועכשיו אנחנו עושים כאילו את כל הסיפור מההתחלה.
קונה, אוקיי, מישהו קנה את הדירה,
okay.
מכור, וקונים עוד דירה להשקעה.
בדיוק. ואז בעצם הרי מה הרעיון שיש לנו...
אבל הפעם יהיה צ'קים בסחירות.
מה זה?
הפעם יהיה...
מה הרעיון בגדול? הרעיון בגדול בנדלן זה שתביא פחות און עצמי, במקרה שלהם 200-220, ואתה יוצא עם רווח של בערך 170-180, ואז פתאום אתה יוצא עם 400,000 שקל, גם עם ההון העצמי שהבאת וגם עם הרווח. ובעצם זה מאפשר לך לקנות דירה נוספת, שעכשיו הם קונים.
ועכשיו כביכול כל אחד היה, שים לב גם מה יכול לקרות. נניח שהם לא מתחתנים מהכל, כל אחד עם ההון העצמי
הזה... ועכשיו אנחנו קונים דירה ב-600,000.
רגע, יפה, אבל כל אחד עם ההון העצמי הזה יכול לקנות עכשיו דירה משל עצמו.
כן, הם היו יכולים, תיאורטית, הם לא באמת ניצלו את השליש-שליש הזה. כי אם הם היו קונים כמה דירות...
לא רק זה, כל אחד קונה לעצמו עכשיו דירה ראשונה.
הם יכולים.
כן? עם ההון העצמי הזה.
כן.
זה כבר
מקפצה. אז עכשיו הם קונים דירה שנייה ב-600,000, מה שאומר שהם יביאו 150,000. הם כאילו קונים עכשיו דירה עם ההון העצמי רק מהרווח מהעסקה הראשונה, והחזירו את הכסף הביתה.
גם הסטרטגיה.
יפה, לא?
נחמד.
תגיד, כל הדבר הזה לא ערער אתכם? כאילו זה השקעה הראשונה, ועברתם דרך ש... זה פעם ראשונה שאתם עוברים את הדבר הזה. באמת עכשיו בלי צחוק, כאילו,
בפניי כאילו הייתם הכי קולים וסבבה, ודיברתם איתי, ולא התעצבנתם עליי, וכאלה וזה. איך?
תשמע, לא יודע, כאילו, איך אנחנו ממשיכים עוד...
לא,
עוד,
לא למה איך ממשיכים, עוד... איך ממשיכים זה ברור למה, מה, יצאתי מהמח לרווח. אני אומר, באותו רגע, באותה נקודת זמן, שכל הדבר הזה קרה עם הדיירת והכל, איך כאילו, זה גרם לכם להתייאש מנדלן?
להתייאש מנדלן, אני לא חושב שזה גרם, זה פשוט, זה הכניס הרבה חוסר שקט וחוסר רוגע בתקופה הזאת. כאילו, אני לא אגיד לך שזאת הייתה, זה היה כיף להתעסק בזה, בשום צורה. זה מכניס קצת לחץ, זה מכניס את כל הזה, אבל מה שכן, חלק מה, אני חושב שחלק מהרוגע, או לא יודע אם רוגע, אבל התקווה היה בזה שכשקנינו את הדירה, אז הלכנו לעשות את, את כל התהליך של הקנייה אצל העורך דין ההוא, שלא יודע, לא נראה לי שיריב בכלל, אני יודע מי זה. וכשהוא הסתכל על החוזה, אז הוא אמר כזה, תגידו, בכמה קניתם את הדירה? אז אמרנו לו, 625. הוא עושה לנו, מה? עכשיו אני מוכר לכם אותה ב-800. אז כאילו הבנו שקנינו משהו באמת במחיר.
אז גם אם הייתם סופגים עוד שנה, נגיד, זה כבר היה משתלם. בכל מקרה, רק בקנייה זה משתלם בלי עליית ערך. אז זה חוזר.
בנדלן אתה קונה אקזיט כבר בקנייה. ובעצם אתה מרוויח מכמה דברים. אתה מרוויח גם מזה שאתה קונה טוב, כבר אתה מורווח. אתה מרוויח מזה שבמהלך השנים אתה מכסה את המשכנתא. פה במקרה שלהם זה היה יחסית זמן קצר. ואתה מרוויח מעליית מחירים ומההשבחה. אז פה לא שיפצנו את הנכס ולא השבחנו ולא עשינו משהו שיותר מדי משמעותי, אבל שאר הדברים כן עשו. ולכן על ההון העצמי הם יצאו מורווחים. גם עכשיו הם קונים דירה ב-600,000 שקל, זו דירה ששווה 700. זאת אומרת, כבר הם מורווחים 100,000 שקל.
בקנייה, עוד פעם.
אז אני אומר, מבחינה של הרוגע גם... אני, וזה מה שאני אומר לאחים שלי, כאילו בקטע הזה כל הזמן, אני וגם יריב נראה לי כבר למד להבין את זה, אני מסתכל כל הזמן על ה-worst case scenario, ומתכנה, ומסתכל כאילו מה, אם ה-worst case scenario היה קורה, מה המצב. אז בדיוק כמו שהוא אמר, אם עכשיו אני אומר, אני עכשיו, המשכנתא שלי 2,500 שקל בחודש, והיינו גם בעליית ריבית, זאת אומרת, התחלנו עם משכנתא יותר נמוכה, אנחנו בכל התקופה הזאת, הריבית עלתה. אני לוקח שנה קדימה, כמה כסף זה יוצא? כך 2,500, תכפיל ב-12, אתה 30,000 שקל. אוקיי, כל אח 10,000 שקל. זה הנזק שאנחנו הולכים כביכול לספוג, במידה ולא ראינו שקל מהדירה הזאת בכל הטווח זמן הזה. אז אוקיי, האם אני מסוגל לחיות עם זה? האם אני... כיף זה לא כיף, טוב זה לא טוב, אבל האם אני יכול לחיות עם זה, לספוג את זה? נראה לי שכן. אז אוקיי, אז עכשיו בוא רגע נוריד את ה...
בוא נרגע, זה לא יהרוג אותי?
נרגע, כן.
בוא נראה איך לפתור את הבעיה. שמע, זה בדיוק המקרה שמדבר על כל הפחדים, ומה שאנשים חושבים בעצם שיכול לקרות, והנה זה מתממש, וזה מראה שאפשר לפתור את זה. דייר לא משלם. כמו שאמרנו.
כל דבר אפשר לפתור בסופו של דבר.
הנה, אבל זה המציאות.
זה המקרה הכי קיצון, אבל.
זה המציאות.
כן. אני חושב שזה החלום הבלעות של כל משקיע.
וואי, אני לא ישן
שיש
בלילה.
שיש לי דייר שלא לא משלם. אתה יודע, סתם ככה שתדע. אם יש חוזה וצ'קים והכל נורמלי, מתנהל בצורה נורמלית, יש מסלול עוקף הוצאה לפועל, שתוך 3 חודשים, פעם זה לא היה ככה. פעם היית יכול לרדוף אחרי דייר במשך שנים, והוא היה גר בדירה, מבזבז חשמל, מים, ארנונה, שהיו רשומים על שם בעל, שהיו בעל, גובים את זה מבעל הנכס, אם הדייר לא משלם. תחשוב כמה כסף זה. היום זה כבר לא ככה. היום חשמל, מים, ארנונה, רשומים על שם הדייר, אם הוא לא משלם, זה רודף אחריו, הוצאה לפועל אחריו, לא אחרי בעל הדירה. פעם היו מנתקים את החשמל. היום כבר אין את זה. בכל מקרה, יש מסלול עוקף הוצאה לפועל, 3 חודשים, מגיעים לשופט, עניינים והכל, מוציאים את הבן אדם זה. אבל זה תהליך של איזה חצי שנה בערך, משהו כזה.
והיום, אם אתה עושים חברת ביטוח,
חברת ביטוח, אין בכלל את הדברים האלה.
אין דוד,
אין את זה, אין את זה.
מפעילים תותחים של...
אני אספר לך מקרה שקרה לי על דייר, שהוא היה קצת סחיזרופרן, לא קצת, הוא היה סחיזרופרן, ממש ברמה מאובחן. שהוא לא שילם סחירות, הוא גר אצלי 7 שנים. בשנה השביעית הוא הסתבך. בקיצור, הצ'קים שלו חזרו, והפעלתי את הביטוח.
של הביטוח שכירות. תקשיב, הוא לא תקשר איתי במשך 6 חודשים, ואני רושם לו הודעות, נו, מה קורה, מה קורה? עכשיו, לי לא קורה, כמו שאני כן מקבל את הכסף בחברת ביטוח. אבל בחברת ביטוח אמרו לי, תשאל אותו מה קורה. בשלב מסוים, הוא יצר איתי קשר, והוא אמר לי, תקשיב, אתה חייב להוריד את החבר'ה האלה ממני. אמרתי לו, למה? לא ידעתי, באמת שלא ידעתי. יש לי צו מניעה יציאה מהארץ, יקלו לי את כל החשבונות, אני לא יכול לזוז, אני לא יכול לעשות כלום. אתה יכול בבקשה להגיד להם? אמרתי לו, תשמע, מצידי, אל תשלם להם אגורה. לי הם משלמים. עכשיו, זה או שאני אשלם להם או אתה. אני בטח לא אשלם להם. אז תשלם להם והכל. תצא מהבית, לפחות לא תצבור עוד חוב או איזה משהו כזה. וכאילו, אבל אתה חייב לסגור להם את זה. אין אופציה אחרת. זה הביטוח. אז המקרה שקרה פה, הוא לא היה אמור לקרות. זה סוג של תקלה. כי קיבלנו אותה ודיברנו.
שכירות רק עם צ'קים וחברת ביטוח.
רק עם צ'קים וביטוח והכל, וגם אם דברים...
יש חברת ביטוח, אתם רגועים, אתם לא צריכים להתעסק במה שהם התעסקו.
נכון. וגם אם דברים שחורים קורים והכל, הנה דוגמה לזה, שבסופו של דבר זה סוף טוב. זה לא קרה במקרה.
אם יש לכם סוחר, אז אתם מבוטחים. אם יש לכם סוחר.
כן, וכל דבר הוא ניתן גם לפתרון. יש פתרון להכל.
טוב, שחר טל. והדירה שהסתבכה. בשיטת השלישים.
הצלחנו להחזיר עוד טיפ-טיפון את האמת בסוף. אתה יודע מה עשיתי?
לא.
כי התחילה המלחמה.
אז פרצתי לדירה ליד גם. הזכרתי אותה, היו לו רעיתים. לא, מה עשית?
לא, האמת שזה יצא ככה, כאילו סוג של בדיעבד, לא שמתי לב שזה מה שייך לקרות.
פעם היום בלי להחלון שלה מרפסת לדירה שנייה.
אבל הרי התחילה המלחמה, ו... ואז נתנו, שני האחים היו
בעזה
מאותו יום, והבנק הרי נתן 5 חודשים לדחות את המשכנתה.
כן.
עכשיו, אז אמרתי, אוקיי, בוא נדחה את המשכנתה, ככה לפחות נכניס את השכירות,
כן.
בלי לשלם, אז כאילו נצבור איזשהו
יפה.
סכום.
אז כמה
אבל
חודשים?
רגע, אבל תראה מה קרה.
כן.
בול 5 חודשים יוצא לנו, עד שנסיים את העסקה, אבל מה קרה? הרי הריבית... המשכנתה התייקרה בגלל הריבית.
כן.
אבל אנחנו צברנו יותר כסף ממה שהריבית התייקרה.
יפה.
זאת אומרת, הריבית הולכת להתייקר עד שנסיים את המחירה, נראה לי באיזה 3,000 שקל. אבל אנחנו בזמן הזה הכנסנו איזה 12.
כן.
אתה מבין?
יפה.
אז כאילו כשאנחנו נעשה סילוק משכנתה, נשלם את הסכום איפה שהיינו, פלוס עוד איזה 3,000 שקל, כי הריבית גדלה, המשכנתה גדלה.
אוקיי.
כן. אז אני אומר, אז בסוף, בגלל זה, כאילו בזכות זה, ובעצם בזמן שעוד קיבלנו שכירות, אז זה די עזר לנו לסגור כל מיני עניינים מול ארנונה וזה, כי כאילו חלק היה רשום על השם, וחלק מהזמן היה רשום שהשם שלנו, והם לא הסכימו להעביר, וכל מיני כאלה. חיסינו, סידרנו את הכל עם הכסף בעצם שנצבר לנו בחשבון ב4 חודשים האלה, וזהו, ואז גם זה לא נגרר לנו לסוף המשכנתא בעצם אחר כך, לא מייקר לנו את התשלומים אחרי זה, כי אנחנו...
הבנתי, יש לכם אנדגיים פשוט.
כן?
ואז ההחזר שלכם לא גדל, זה הכל.
בדיוק.
יפה, יפה, יצירתיות, יוזמה ופתרון בעיות.
יפה.
טוב, שחר טל, שיטת השלישים, גם שלישים וגם שלישים ומסתבכים.
200,000 צפיות בטיקטוק, נו, אולי הפרק הזה גם יביא.
רגע, אבל מה היה בטיקטוק, מה צילמת שם?
אני לא יודע, טיקטוק זה רשת חברתית.
לא, אני יודע מה זה טיקטוק.
זה אחרי הפקס.
שלח אליו, תחפש. שיטת השלישים, נו, איך עושים את זה? לא, אנשים בטח מתלהבים.
באמת זה איזה 200 ומשהו אלף צפיות בטיקטוק,
בפייסבוק, באינסטגרם. לא, מן הסתם, נראה לי, הוא לא הזכיר את השם שלך, אני זוכר את הסרטון הזה. אבל בדיוק אתה... כן, שמת תמונה, לא סתם. בקיצור. כן, אתה מסביר, נותן אנשים איזשהו פתרון, אנשים אומרים, מה, נורא יקר הדירות וזה, הנה איך אתם יכולים להיכנס במעט כסף ואיכשהו לעשות את זה, זה כאילו, את כל המתקצקים.
עכשיו כאילו הם קנו דירה, הם הביאו הון עצמי, 70,000 שקל בדירה הראשונה.
כל אחד.
ואת הדירה השנייה הם אפילו לא הביאו הון עצמי, כי זה כאילו יהיה הרווח מהעסקה הראשונה פלוס מינוס.
ואז הם החזירו לעצמם את כל הכסף, אז סכום ההשקעה הראשונה.
כל הכסף מההשקעה הראשונה, ויוצאים דירה.
עם כל ההסתמכות ועם כל הבלגן.
עם הכל.
מדהים.
בדיוק.
טוב. יאללה, שחר טל, יריב פז.
מי שצריך פריצה לדירות, כל מיני דברים כאלה, שחר פה יעזוב בכיף, גם יזיז את הרייטים.
נסדר את הכל.
זה חמוד.
אני צריך עורך דין אחרי הדבר הזה.
הכל בסדר. תודה רבה לך, שחר. באמת תודה שבאת ותודה על האמון והכל.
זהו. בפרק הבא, תעקבו אותנו בכל אפליקציות. אם אתם רוצים עוד פרקים כאלה מעניינים בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, כנסו למסך הראשי של האפליקציה וגם ביוטיוב, חצו סאבסקרייב. להתראות.
יאללה ביי.
תודה רבה.